ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף נון גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 5 שורות מראש העמוד. בסוף השורה פותחים עם שאלה. אמר לי רבי זירא לאביי, שאר הנסכלים דלא כתיב בהו סקילה, דגמרי שלומדים שאר חייבי סקילה, לומדים עונשם מאוב וידוני, זה בויקרא פרק חף פסוק חף זין. לפני קודם לפסוק שכתבנו בצד בשוליים של הגמרות המסומנות שלנו כאן במפת התלמוד, הפסוק אומר, ואיש או אישה כי יהיה בהם אוב או ידעוני, זה סוגים של כישוף, מות יומתו, באבן יוגמו אותם דמיהם בם. אז יש פה בפסוק מפורש עונש סקילה, באבן יוגמו אותם. בנוסף לזה יש ביטויים שיכולים לשמש כגזירה שווה, שמאוב וידעוני נלמד לשאר עבירות שעונשם גם כן יהיו בסקילה, בלי שהתורה תכתוב בפירוש המילה של המילה שמלמדת על סקילה, כמו באבן יגמו אותם. אגב, רש"י בשורה שנייה בשורות הקצרות שאר הנסכלים, דלאו עבודת כוכבים ונערה המורסה וחילול שבת ואוב וידוני ומגדף, דאנך כתיבי בהו סקילה, וכולו שאר הנסכלים לא כתיבה בהו סקילה בעדיה, וגם רינה לכמן בגזירה שווה דאוב וידוני. אגב, במשנה שבהמשך העמוד בשורות הרחבות יש רשימה ארוכה של נסכלים מעבר למה שרש"י רשם, והוא כולל את העבירות שיש בהם סקילה, למרות שהתורה לא כותבת בפירוש עונש סקילה בהם. עכשיו השאלה, מאחר שאנחנו קובעים שהבסיס היא הפסוק, הוא הפסוק שקראנו של אוב וידוני, כאן נשאל השאלה, במאי גמרי, אנחנו ממשיכים בגמרא, במאי גמרי, מאיזו מילים עושים את הגזירה שווה? במות יומתו גמרי, לומדים מזה, שכמו באוב וידוני מופיע המילים מות יומתו, ובשאר הנסכלים גם כן רואים את הביטוי הזה מות יומת, או בדמיהם בם גמרי, או לומדים מהביטוי דמיהם בם. אמר לי אביי עונה, בדמיהם דמיהם בם גמרי, מגזירה שווה של ידי הביטוי של דמיהם בם. דאי במות יומתו גמרי, דאם היית אומר שהגזירה שווה על ידי מות יומתו שמופיע באוב וידוני ובשאר הנסכלים, דמיהם דמיהם למה לי? אז זה מייתר את הביטוי דמיהם בפסוקים האלו. אז כדי שזה לא יהיה מיותר, אז אנחנו קובעים שהגזירה שווה זה על ידי המילים דמיהם. אלא מאי, בדמיהם דמיהם גמרי, אז אתה קובע שהגזירה שווה בין שאר הנסכלים ואוב וידוני זה דרך המילים האלו, מות יומתו למה לי? אז מה הצורך לביטוי הזה מות יומתו? לזה יש תשובה, כדתניא, מות יומת המכה רוצח הוא. כשמדובר באדם שרצח, אז הפסוק אומר מות יומת המכה רוצח הוא, אין לי אלא במיטה הכתובה בו. אנחנו למדנו שהרוצח חייב במיטת סייף, אנחנו קוראים לזה הרג. מניין שאם אתה יכול המיטו במיטה כתובה בו, שאתה ממיתו בכל מיתה שאתה יכול להמיתו. תמוד לומר מות יומת המכה מכל מקום, איך שהוא הוא חייב מיתה ומבצע כל סוג מיתה אם אי אפשר לבצע את הסייף. אז יש מטרה, יש מה ללמוד מהביטוי מות יומת. נשים לב, בהמשך הגמרא אנחנו מתחילים קושיה ארוכה. בצד, בשוליים, יש לנו נושא/מבנה. בשורות הבאות נראה שימוש בצורת המשולש בשני כיוונים. אז אנחנו נדון בלימוד לשאר הנשכלים מדמי אמבם. דאם היו לומדים ממות יומת, היינו מתקשים. מהו הקושי? אז אנחנו נראה משולשים עם השפיץ שלהם למעלה, הם הצעות למהו הקושי שהיה יכול להיות אם היינו לומדים ממות יומת. והמשולש ההפוך הם דחיות לאותם הצעות. אז בשורות הבאות אנחנו שואפים להגיע לאיזושהי, נגיד, משולש עם השפיץ למעלה, שהיא תסביר מה היה הבעיה או הקושי ללמוד מהמות יומת אצל אוב וידוני כבסיס לגזרה שווה לשאר הנשכלים. הגמרא, אמר לי רבחה מדפתי לרבינה. רשי מסביר שרבחה הבין למעלה בשאלת רבי זירה לאביי, שהוא בא לברר מאיזו ביטוי יוצרים את הגזרה שווה, ותשובת אביי כנראה שהיה איזו קושי לרבי זירה אם היו לומדים ממות יומת. וכאן רשי מסביר, נלמד את זה ביחד, ברשי, קצת למעלה מפה, אמר לי רבחה מדפתי לרבינה, הדי אמר רבי זירה לאביי, במאי גמרי, מהי אבי קשי לי לרבי זירה, מה היה יכול להפריע לרבי זירה, אי אבי גמרי במות יומתו, אם היינו לומדים במות יומתו. נכון, אביי אמר, או תרץ, או הסביר, ענה לו שאנחנו לומדים מדמי אמבם, אבל משמע שאם היינו לומדים ממות יומתו, היה יכול להיות איזושהי קושי. אז זה מה שרב אחא רוצה לברר. נמשיך בגמרא. ואם במות יומתו גמרי, מהי קשי לי? ואם היינו לומדים ממות יומתו, מה היה יכול להיות בעיה? אילמה אשת איש קשי לי? למתי ולמגמר מות יומת מאוב וידוני. אשת איש זינתה, אנחנו יודעים שהיא נענשת בחנק, אבל אם היינו לומדים שאר הנשכלים ממות יומת, הייתי חושב שגם אצל אשת איש שכתוב מות יומת, מה להלן בסקילה, אף כאן בסקילה, גם אשת איש תהיה בסקילה. ואנחנו יודעים שזה לא נכון. רשי פה בדיבור המתחיל, אי נעמה אשת איש כקשלי, רשי מסביר יותר לעומק, עמי קרי לי מית סתם ובחנק. אני חושב שרשי מתכוון למה שלמדנו בדף נון בית עמוד בית, בערך שש שורות מהסוף ובהמשך שם, שככה לגבי הפסוק הזה של שאנחנו מתייחסים אליו באשת איש ביקרא פרק ח' פסוק י', גם זה כתבנו בשוליים, ואיש אשר ינף את אשת איש אשר ינף את אשת רעהו מות יומת, הנואף והנואפת. פסוק זה מזכיר את הביטוי מות יומת, כמו שאנחנו ציינו לפני כן. מות יומת כתוב בו מיטה, בלי, מיטה בלי להגדיר איזו מיטה, מיטה, אז קוראים לזה מיטה סתם. למה שואלת הגמרא פה, או מציעה כבעיה, אם היינו לומדים דרך מות יומת אצל אוב וידוני, שבו כתוב במפורש סקילה, ואנחנו אומרים שמהביטוי הזה עושים עושים גזירה שווה, אז הגזירה שווה אומר לנו זה כאילו מה שכתוב במקור הראשון כאילו כתוב בפירוש במקור השני. אז זה הופך את המות יומת אצל אשת איש להיות סקילה, ולא נקרא לזה מיטה סתם. זה לא סתם. זה רש"י ממשיך, תגמר מינה גזירה שווה מאוב ידוני, כי היחיד גמרינן כל נסקלין, זה לא כתיב בהו אלא מות יומתו סתמה וגמרינן לאו מי אדם, ומסיקים שהמיטה היא סקילה, לא חנק. אז זו השאלה שהפריעה, או שהיה ברקע של שאלת רבי זירא, שאם היינו לומדים מאוב וידוני על בסיס הביטוי מות יומת, אז כשנגיע לעונש של אשת איש, למה היינו אומרים שאשת איש מיטתה בחנק? היינו צריכים להגיד שמיטתה בסקילה, וזה נגד מה שאנחנו יודעים. הגמרא עונה, אין כאן מקום לחשוב כך אצל אשת איש. מדמר רחמנה ארוסה בסקילה, מכלל נשואה לאו בסקילה. אם כל החשש פה ממות יומת זה שבאשת איש נשואה היינו מגיעים לעונש סקילה, זה לא נכון. כי התורה בפירוש אומרת, אצל ארוסה, ארוסה שזינתה, שמה יש מצוות סקילה. אז אפשר לדייק, להבין שרק אצל ארוסה היא בסקילה, מכלל דנשואה אינה בסקילה. אז מה היה יכול להיות הבעיה אם היינו לומדים גזירה שווה ממות יומתו אצל אוב וידוני? ויאלה, מכה אבי ואמו כקש אלי למתי לבוא ולמגמר ללמוד מאוב ידוני. עכשיו, מכה אבי ואמו, יש עליו עונש מיטה. איזו מיטה? מיטת חנק. אבל אם היינו לומדים מאוב וידוני, אם היינו לומדים מות יומתו באוב וידוני, היינו מסיקים שמכה אבי ואמו גם כן תהיה עונש סקילה. הגמרא דוחה, עד דגמרי מאוב ידוני, עד שלומדים מכה אביו מאוב ידוני, לגמרו מאשת איש. היינו לומדים מכה אביו מאשת איש לחייב אותו בחנק בלבד. דאי אתה רשאי למושכה להחמיר עליה אלא להקיל עליה. אם יש נגיד שתי אפשרויות, ואצל מכה אביו ואמו כתוב מות יומת, אז היינו עומדים בפני בחירה, או ללמוד מאוב וידוני ולחייבו בסקילה, או ללמוד אותו מאשת איש שזינתה ולחייב אותו בחנק. אז לא היינו טועים ללמוד מאוב וידוני לחייב מכה אביו בסקילה, משום הכלל הזה שהם אם יש לך אפשרות להקל ולהחמיר, היינו הולכים לכיוון הקל, והקל פה זה חנק מול סקילה. אז שוב פעם, אין, לא היה בעיה ללמוד דרך מות יומת אם החשש היה מפני טעות בעונש למכה אביו. לא היינו טועים בכך. אמר לי, אז כאן הוא עונה משולש עם השפיץ למעלה, מה היה הבעיה אם היינו לומדים שער הנסקלים דרך מות יומת, שער הנסקלים גופיו קרקשיה לי, אי במות יומת גמרי. שער הנסקלים, שער העבירות שאנחנו אומרים שהם חייבים בסקילה, שכתוב בהם מות יומת, אם היינו לומדים ממות יומת, היינו מעלים את השאלה, עד לגמרי מאוב וידוני, עד שאתה לומד משם להחמיר בעונש סקילה, לגמרו מאשת איש. יש את האפשרות ללמוד מאשת איש, שהוכחנו שזה בחנק. אז לא היינו יודעים מצוות עונש סקילה בשער נסקלים, לולי היינו לומדים ממות יומת. אז על זה אביי תירץ ליעל שלומדים שער הנסקלים מהביטוי דמיהם בם, שמופיע בשער הנסקלים. כעת הגענו למשנה שבה מופיע רשימה של עבירות שחייבים בסקילה. אלו הן הנסקלים, הבא על האם ועל אשת האב ועל הקלה ועל הזכור ועל הבהמה והאישה המביאה את הבהמה והמגדף והעובד עבוד הכוכבים והנותן מזרעו למולך ובעל אוב. אגב, רש"י מציין שלפי התנא הזה מולך שמוזכר בתורה הוא אינו עבודה זרה אלא חוק של הגויים שהיו מעבירים את בנם למולך. והגמרא מתארת מה זה מולך, לא כאן המקום, רק אפשר לראות את זה ברש"י, הנותן מזרעו למולך, כסבה הייתה לה מולך, לה ועבדה כוכבים הוא, מדתנן עבדה כוכבים ותנה מולך, אלא חוק העובדת כוכבים בעלמה הוא, ורחמנה חייב עלה סקילה, והכי אמרינן בגמרא. נמשיך במשנה. אמרנו בעל אוב וידוני והמחלל את השבת והמקלל אביו ואמו. רש"י מציין דבר מעניין, המקלל אביו ואמו יחמיר מבמכה, כאילו מכה אביו ואמו, משום דאיקה תרתי. יש שני בעיות במקלל אביו ואמו: אחד, קלון אביו ואמו, שתיים, הוא מוציא שם שמיים לבטלה. נחזור למשנה. והבא על נערה המאורסה והמסית והמדיח, כוונה מסית מדיח לעבוד עבוד הזרה. מסית זה ביטוי ששייך אצל יחידים, מסית את היחידים. מדיח זה שייך לעיר הנידחת, מדיח את הרבים. והמחשף הוא בן סורר ומורה. הבא על האם חייב עליה משום אם ומשום אשת אב. אם מדובר על אדם בן שבא על אמו שהיא נשואה לאביו, אז היא גם אמו וגם אשת אב. רב יהודה אומר אינו חייב אלא משום האם בלבד. הסימון הזה עוד מעט אנחנו נתייחס אליו, הצורת פפיון, עוד כמה דקות. נמשיך במשנה. הבא על אשת אב חייב משום אשת אב ומשום אשת איש. כמובן אם מדובר על מי שבא על האישה של אביו ואבא שלו עדיין בחיים, אז היא לא רק אשתו של אבא שלו, שזה ערווה בפני עצמו, לא להתבלבל פה, זה לא קשור לאמו, היא אשת אב, אישה אבא של אותו בן, אישה נוספת מאימו. אז היא אשת אב, ואם אבא שלו עדיין בחיים, אז היא גם אשת איש. כאן המשנה מציינת, בין בחיי אביו, בין לאחר מיתת אביו. התוספת הזאת, בין לאחר מיתת אביו, זה שייך לאיסור של אשת אב. שלא נחשוב שעם מותו של אביו, אותה אישה שהייתה נשואה לאבא שלו, תהיה מותרת לו. זה לא נכון. האיסור של אשת אב, ברגע שאבא של בן אדם מתחתן עם אישה, היא נאסרת על בנו לצמיתות. האשת איש, כמובן, זה לא שייך אחר מיתת אביו. וגם המושג של אשת אב, בין מן האירוסין, בין מן הנישואין. אפילו אם אבא שלו רק אירס את האישה, נתן לה משהו ואמר לה, הרי את מקודשת לי, ועוד לא הגיע איתה לחופה, לא משנה, היא נקבעת כאשת אביו. הבא על קלתו, חייב עליה משום קלתו ומשום אשת איש. אותו רעיון שאמרנו מקודם, בין בחיי בנו, בין לאחר מיתת בנו. הכוונה פה, שוב פעם, אחר מיתת בנו, אותה קלה נשארת קלתו. רק בגלל שבנו של אדם מת, זה לא מתיר את אשתו, את הקלה לחמיה. בין מן האירוסין, בין מן הנישואין. הגדר של קלה זה כבר נוצר משלב הראשון, משלב האירוסין. תניה, אנחנו נשמע עכשיו ברייתא, ועלינו להשוות אותו למה שראינו במשנה. ובצד כתבנו נושא שיטת רבי יהודה שתי דעות והבא על האין. בכותרת מבנה אנחנו נתייחס לצורה הזאת של הפפיון, טעם לסימון זה לעורר שיש שתי דעות ברבי יהודה. אז נמשיך בגמרא, תניא, רבי יהודה אומר, אם לא הייתה אמו ראויה לאביו, אינו חייב אלא משום האם בלבד. ניתן לדייק מפה, שאם אמו הייתה ראויה לאביו, יש איסור נוסף, נוסף לאם, תהיינו, היא גם אשת אב, גם עלי ברבי יהודה. זאת אומרת, אדם שבא על אמו שהיא ראויה לאביו, לא פירטנו מה הכוונה ראויה לאביו, אבל אם היא ראויה לאביו, יהיו לפי רבי יהודה בברייתא שני איסורים, איסור אם ואיסור אשת אב. אז אנחנו פונים קודם למשנה, ומה ראינו במשנה? רבי יהודה אומר שמי שבא על האם אינו חייב אלא משום האם בלבד. זה לא שום הגבלה אם כן ראויה, אם לא ראויה. לפי המשנה, גם אם היא הייתה ראויה לאביו, האמא שלו ראויה לאביו, אין סיכוי לשני איסורים לפי רבי יהודה במשנה, כי שם כתוב אינו חייב אלא משום האם בלבד. בברייתא רואים התייחסות לאפשרות גם לרבי יהודה שני איסורים. מאי, ממשיכה גמרא, מאי אינה ראויה לו? למה חייבי כריתות וחייבי מיתות בית דין, שאבא התחתן עם אישה שאינה ראויה לו, שהעבירה נושאת עונש של או כרת או מיתת בית דין. ניקח משל, אבא שלא התחתן עם אחותו ונולד בן, והבן הזה, אם הוא נולד, הוא אגב נקרא ממזר, אם הוא בא על אמו, לפי הברייתא הוא חייב רק משום אם, בגלל שאין אמו ראויה לאביו. אבל זו סך הכל שיטת רבי יהודה שחייב אם בלבד. יש דעתם של החכמים שחוקים על רבי יהודה, אז אם אנחנו נפרש שלא הייתה ראויה פירוש הדבר איסור כרת בין אמו לאביו, או יותר גרוע איסור מיתת בדין, אז יש לתמוע מכלל דרבנן סברי, האם ניתן לו לחשוב שהרבנן שמחייבים גם משום אשת אב אף אגב דעינה ראויה לא גם כזאת שהיא בחייבי קריטות או חייבי מיתת בדין עם אבא שלו, זה בכל זאת יהיה בסיס לשני איסורים, דיינו לא רק אם אלא גם אשת אב, הלט לקידושים בגב, איך אתה קורא לה אשת אב? אשת הביטוי אשת מלמד שהיה איזו קידושין שתפס הקידושין, אבל ידוע שבחייבי קריטות, בחייבי מיתות בין אין קידושין, אם אין קידושין אי אפשר לתאר אותה בשם אשת אב, אלא חייבי לוין. מה שהברייתא אומרת, אם לא הייתה אמו ראויה לאביו, היא הייתה אסורה לו באיסור לאו, לא תעשה בלבד. ורבי יהודה סבר לה כרבי עקיבא, רבי יהודה בברייתא שאמר שאם אמו לא הייתה ראויה לאביו, דהיינו היא באיסור לאו, איסור לא תעשה, למשל כהן שהתחתן עם גרושה, אז רבי דה סבר לה כרבי עקיבא, דיימה אין קידושין תופסים בחייבי לוין. רשי מביא לדוגמה בחייבי לוין כגון ממזרת ונתינה או אלמנה לכהן גדול, לפי רבי עקיבא בניגוד לרבנן אין תפיסת קידושין, אז לפי רבי עקיבא אי אפשר לקרוא לה אשת אביו. נכון, היא אמו, הבן הוא לא ממזר לפי הרבנן. עכשיו לפי רבי עקיבא אמרנו שיהיה חיוב רק משום אמו בלבד, לפי החכמים מאחר שמדובר רק באיסור לאו יש תפיסת קידושין, אז החיוב על בן שבא על אמא כזאת שעברה איסור לאו בנישואיה לאביו, אבל נתפס הקידושין לפי החכמים בניגוד לרבי עקיבא, אז יש מחוץ לבעיית איסור אם גם אשת אביו. לעת עתה קבענו שלפי רבי יהודה באיסורי לאו אין תפיסת קידושין כמו שסובר רבי עקיבא. על זה אנחנו עומדים להקשות קושיה, והקושיה תהיה קושיה ארוכה כפי שמסומן אצלנו בגמרות המסומנות. מטיב רב הושעיה, יש פה מקור תנאי שהנושא שלו עניין ייבום. יש מצבים שהיבמה היא לא, נגיד, לא קשירה ליבם. במה היא אסורה? אז אנחנו ממשיכים בברייתא, איסור מצווה ואיסור קדושה. אם היבמה אסורה ליבם ברמה כזאת או אחרת, מה זאת אומרת כזאת או אחרת? איסור מצווה או איסור קדושה, ביטויים שנפרש אותם בהמשך. אז מה עושים? האדם מת, לא השאיר ילדים, השאיר אלמנה, והאלמנה הזאת היא עומדת מול אח של בעלה, אבל היא לא יכולה לקיים מצוות ייבום בלי לעבור על משהו כזה, איסור מצווה או איסור קדושה. אז מה עושים? חוצות ולא מתייבמות. עכשיו פירוש הביטויים האלו, נמשיך בעמוד ב', איסור מצווה, שניות מדברי סופרים, נקרא איסור ערווה, שניות לערווה. אם התורה אוסרת אדם לבוא לקיים נכסים עם אמו, מה דין אין אמו? מה דין אין אביו? אז אולי זה מפתיע, אבל האיסור של אדם לבוא על אין אמו היא אינה איסור מן התורה. זה נקרא שניות מדברי סופרים. יש כאן קטע בסוגריים, זה תוספת פירוש האמוראים כפי שרשי מציין. אז אם נדלג את הסוגריים, מגיעים לשורה השלישית, איסור קדושה, מה זה? אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט. כנראה עניינים הקשורים לכהונה. נחזור על הקטע בסוגריים, איסור מצווה, זאת אומרת אם היבמה היא בגדר איסור מצווה ליבם, אז אמרנו חוצות ולא מתייבמות. ומה אמרנו, מה זה איסור מצווה? שניות, שניות לעריות, לא עריה ערווה ממש, אלא שני, כמו סגן ערווה, אם נוכל להמציא ביטוי, אבל הוא לא ערווה ממש. אז למאי אנחנו קוראים את הגמרא בסוגריים שלנו, אבל מהי קראו לאו איסור מצווה? למה קוראים לשניות איסור מצווה? שמצווה לשמוע דברי חכמים. אמרנו שזה לא איסור מן התורה, אותה רשימה שמופיע במסכת יבמות, את האיסורי השניות לעריות, אלא איזה רשימה שנוצר ידי החכמים. ובקשר למצוות דרבנן אנחנו אומרים מצווה לשמוע דברי חכמים, ובכך הם נקראים איסור מצווה. איסור קדושה, אמרנו אלמנה לכהן גדול, גרושה וחוצה לכהן הדיוט. ומה יקראו לאו איסור קדושה? למה הדברים האלו נקראים בשם הזה? תכתיב, קדושים יהיו לאלוקיהם. הכהנים אמורים להיות יותר, לנהוג חיים מקודשים יותר. אז ולכן האיסורים הקשורים לכהונה נקראים בשם הזה איסור קדושה. ושוב פעם, אם נגיד יבם, אם האדם מת ללא בנים ואחיו הוא כהן גדול, אז והיא היא אלמנה מהמציאות שלה, היא כעת אלמנה, הבעלה מת ללא ילדים, והוא האח הזה שנשאר בחיים הוא כהן גדול, אז לא יכול לקחת אותה, יש איסור לאו לקחת אותה. אז האיסור הזה נקרא איסור קדושה. ותניה עלה, לגבי המקור הזה שקראנו עד עכשיו, יש ברייתא שאומרת רבי יהודה מחליף. מה הכוונה עובדו מחליף? אנחנו אמרנו שאיסור מצווה זה שניות? לא. לפי רבי יהודה, איסור מצווה זה אלמנה לכהן גדול, גרושה וחוצה לכהן הדיוט. מה שאמרנו מגודם, איסור קדושה זה דברים ששייכים לכהונה? לא. לפי רבי יהודה, איסור קדושה הם שניות מדברי סופרים. ורשי מרחיב למה, מה הסברה מאחר החלפת רבי יהודה בדברים האלו. חילופי הוא דמחליף, סך הכל רבי יהודה רק מחליף את ההגדרות. החליצה ביה, אבל לחליצה יש עדיין צורך. בואו נחזור על דוגמה. מת אדם כהן ואחיו כהן גדול, קבענו שלפי רבי יהודה הכהן גדול יעשה חליצה. עכשיו, מה רמת האיסור בינו לאלמנה? האיסור נקרא איסור לאו, יש לא תעשה בלקיחת אלמנה על ידי כהן גדול. ואי סלקא דייתך רב יהודה כרבי עקיבא סביר עלי. ואמרנו מקודם, לפי רבי עקיבא אין תפיסת קידושין בחייבי לוין. מכתי, בואו נעיין בזה. חייבי לוין לרבי עקיבא כחייבי כריתות דמי. בתפיסת עולם של רבי עקיבא, חייבי לוין זה כמו אצלנו חייבי כריתות. וחייבי כריתות לאו בני חליצה ואיבום נינו. אם למשל אדם היה נשוי לאישה, ואותה אישה למשל היה לה בת, והאח השני התחתן עם ביתה, מת האח הראשון ללא ילדים, מי זאת שעומדת ליבום? חמות של אותו אח שנשאר בחיים, כי הרי בדוגמה שלנו הוא התחתן עם ביתה של אותה אישה. עכשיו, האם יש צורך לחליצה? ודאי הוא לא יכול לייבם אותה, זאת חמותו. האם יש צורך לחליצה? לא ולא. אז כמו שאצלנו בחייבי כריתות, חייבי מיתות בדין, אין שום צורך לחליצה, אצל רבי עקיבא גם חייבי לוין אין צורך לחליצה. ולמעלה ראינו מקור עם רבי יהודה שאמר שבמצב של חייבי לוין יש צורך לחליצה. זה אומר לנו שהוא לא בא מהאסכולה, מההשפעה של רבי עקיבא. אבל היה חשוב לנו לפני כן להסביר שפירוש הברייתא של רבי יהודה שאמר אם אמו אינה ראויה לאביו אז היא לא נקראת אשת אב ואינו ראויה, פירשנו שבאיסור לאו, ורבי יהודה סבר כרבי עקיבא, וממילא אין תפיסה קידושין והיא אסורה רק משומעים. מה נעשה עכשיו? הגמרא עונה, לדבריו דתנא קמא כאמר. פה במקור שראינו רבי יהודה מחליף לפני כמה שורות, רבי עקיבא, רבי יהודה לא מייצג פה את שיטת עצמו, הוא מתייחס לדבריו של התנא קמא. התנא קמא ניסה להגדיר איסור מצווה כשניות, איסור קידושה, איסורי כהונה, ועל זה בא רבי יהודה ואומר, לשיטתך שהדברים האלו מחייבים חליצה, אני חולק על ההגדרות. אני הייתי מגדיר שניות כאיסור קידושה ואיסורי כהונה כאיסורי מצווה, אבל אני עצמי, איך הגמרא אומרת פה, לדברה דתנא קמא קמא ולי לא סביר עלי. רבי יהודה עצמו לא היה מחייב בכלל חליצה במצב של איסור לאו שעומד בפני היוון. אז רק נחזור על זה. מה שהסברנו הברייתא אצל הפפיון שלנו, שאם לא הייתה אמו ראויה לאביו אינו חייב אלא משום האם בלבד, כי השם אשת אב לא שייך, זה בגלל שמדובר באמו שהייתה אסורה לאביו באיסור לאו ואין תפיסת קידושים, וממילא לא נוצר השם אשת אב, אין כאן אישות, אין כאן תפיסת קידושים, כי רבי יהודה בדעתו של רבי עקיבא שחייבי לאו כמו אצלנו חייבי כריתות. כי אתה רבי יצחק תני, רבי יצחק שוב בא, הוא הביא ברייתא כמו כדיתן, כמו משנתנו בגרסה שלנו במשנה רבי יהודה. איך? רבי יהודה אומר אינו חייב אלא משום האם בלבד, כוונה גם אם היא הייתה ראויה לאביו. אין שני חיובים בבן הבא על אמו. גם אם היא הייתה נשואה, בשעה שהיא הייתה נשואה לאביו וראויה לאביו, אין איסור חוץ מאיסור בן לבוא על אמו. ותאמה מאי, למה חייב רק משום אם? אמר אביי דאמרקא, מדובר פה ביקרא פרק י"ח פסוק ז', אמך היא, משום אמו אתה מחייבו, והיא אתה מחייבו משום אשת אב. לפני שנתקדם, יש לנו להתייחס, קודם קראנו פסוק, פסוק שלדעתי פסוק מרכזי ביותר לאורך כל שאר העמוד הזה, ושנראה בדף נון דלת עמוד א' הרבה נזכיר את הפסוק הזה. ויקרא פרק י"ח פסוק ז', ובצד בשוליים של הגמרות המסומנות שלנו כתבנו את הפסוק הזה בנוסף לעוד כמה פסוקים שהם עוד חיוניים להבנת הגמרא. ובינתיים הפסוק שקראנו, נקרא את זה ביחד בשוליים: ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה, אמך היא לא תגלה ערוותה. ואביי ציין את הביטוי אמך היא, שזה בא למעט, כשאומרים אמך היא זה בא לדחות אפשרויות נוספות מעבר לאמך, האיסור לבוא על אמו. אז לכן אם אישה שיש לה בן והיא נשואה לאב אותו בן, אבא ואמא, והתורה מציינת שיש איסור אשת אב, פה מאחר שזה גם אמו של אדם, לפי רבי יהודה יש חיוב רק משום האם ולא משום אשת אב, למרות שבמציאות היא גם כן אשת אביו. המעוין שראינו הוא גם ממוספר, ובמשך הגמרא אנחנו נספור עד שלושה מעוינים. בצד בשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שלוש ניסיונות לתת טעם לרבי יהודה שמחייב רק אחד על אמו ולא משום אשת אב. המשולשים שנראה הם בהם הגמרא מציגה קושיות על הניטעמים, על הטעמים שנראה. אז אנחנו נחזור לגמרא עם קושיה ארוכה, אלא מעטה. אם אנחנו נדרוש כמו שאביי אמר אמך היא, הפסוק הבא שכתבנו אותו גם כן בשוליים, אולי נקרא את הפסוק, זה מובא, זה בעצם מובא בשלמותו בגמרא עצמה, אז אין צורך לקרוא את זה מהשוליים. אלא מעטה, ערוות אשת אביך לא תגלה, ערוות אביך היא. זה שוב פעם בויקרא פרק י"ח פסוק ח'. אז יש ביטוי פה אביך היא, אז משום אשת אב אתה מחייבו והיא אתה מחייבו משום אמו. כמו שראינו למעלה שאמך היא מעתה אשת אב, פה ערוות אביך היא תמעט אמו. האם יש אפשרות להגיד את זה? נקרא את זה עוד פעם, משום אשת אב אתה מחייבו והיא אתה מחייבו משום אמו. אלא ניקח לדוגמה אמו שהיא אשת אביו, קאי הכה וממעט לה, קאי הכה וממעט לה. אז יצא שמשני המיעוטים אנחנו בסופו של דבר נגיד היא לא אסורה משום אמו, כי אשת אביך היא מעט את זה. הוא לא חייב משום אשת אב, כי אמך היא מעטה את זה. יש כאן סוגריים שהליבה דרשי אין לגרוס את השורות האלו. שורה שנייה ברחבות באמצע, היינו ממשיכים, ותו לרבנן נמי הכתיב אמך היא. הרבנן בעצם מחייבים שניים, מי שבעל אמו שהיא אשת אביו חייב שניים. אז מה הרבנן יעשו עם הפסוק אמך היא, אם זה נגיד זה הבסיס לרבי דה למעט אשת אב, מה הרבנן יגידו? לפני שנתקדם, מה מופיע בתוך הסוגריים? שלפי רשי אמרנו זה מיותר, אבל אם נרצה אנחנו נקרא את זה. בכל אופן, אמרנו שאם אנחנו נמעט על פי הביטויים אמך היא או אשת ערוות אביך היא, השתא אמו שאינו אשת אביו מחייב. זה אנחנו מבינים שאמו שאינה, מה זה אמו שאינה אשת אביו? אדם אנס אישה ומזה יצא ולד, אז הבן הזה שבעל אמו היא אמו אבל היא לא אשת אביו, אז אמו שאינה אשת אביו מחייב. אשת אביו שאינו אמו מחייב גם כזאת אישה שהיא התחתנה עם אבא שלו, הוא עצמו נולד מאמא אחרת, גם זה חייב, כי פשוט אין מה למעט פה. אין פה שני איסורים שאנחנו ממעטים אחד מהם. אז נגיד האיסור הבודד של אמו שאינו אשת אביו הוא אין חיוב, האיסור הבודד שנקרא אשת אביו חייב, אמו שהיא אשת אביו לא מחייב כלל. אתה מחבר את שני איסורים ואתה יוצא עם פטור. זה תוכן הקטע שבסוגריים האלו. אז שאלנו שתי שאלות בעצם, שאם אנחנו לומדים אמך היא למעט, או להגיע להבנת או הבסיס או מקור לרב יהודה, זה יוצר בעיה עם, 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 עם קשר בין בן לאמו שהיא גם אשת אביו. והשאלה השנייה הייתה מה הרבנן יעשו עם הביטוי אמך היא. הגמרא ממשיכה, אלא ההוא הביטוי אמך היא מבעי עלי לכי דרב שישה ברי דרב אידי. זה דבר שמופיע בסוף דף נון דלת עמוד א', ואנחנו רק נגיד בקיצור נמרץ עכשיו שהביטוי אמך היא זה יהיה מקור לעונש לאמו שאינו אשת אביו, לאישה שנאנסה על ידי אביו. אנחנו נחפש אז שבסוף דף נון דלת עמוד א' מה המקור שיש עונש למי שבא על אמו שאינו אשת אביו, וזה אנחנו נלמד מהפסוק אמך היא. זה מה שהרבנן ילמדו מאמך היא. שואלת הגמרא לרבי יהודה נמי, ההוא מבעי אלי לרב שישה ברי דרב אידי. גם התנא רבי יהודה השתמש באמך היא למטרה הזו. אז אם כן, אז מה המקור של רבי יהודה שראינו למעלה בברייתא שהביא רב יצחק, או רבי יהודה שראינו במשנה שהבא על אמו שיש את אביו שהוא חייב אחד רק משום אמו? אם היינו מסתמכים על הפירוש של אביי, אנחנו רואים שלא נוכל. אמך היא זה תפוס למשהו אחר, זה תפוס ללימוד של רב שישה ברי דרב אידי שמופיע בדף נ"ד, עניין העונש למי שבא לאמו שאינו אשת אביו. אז מה המקור לרב יהודה פה שאינו חייב אל אחד? אלא מרב אחא ברי דרב איכא אמר קרא ערוותה. בפסוק שקראנו ראינו בסוף הפסוק כתוב אמך היא לא תגלה ערוותה, משום ערווה זה לשון יחיד, ערווה אחת אתה מחייבו, משום ערווה אחת אתה מחייבו, והיא אתה מחייבו משום שתי ערוות. אז לכן אנחנו לא נוכל לחייב אותו גם על אשת אביו. שואלת הגמרא על המעטה, וכאן תשימו לב שאלה ארוכה, קושיה ארוכה, אלא מעטה ערוות קלתך לא תגלה, אשת בנך היא לא תגלה ערוותה. הכי נמי משום ערווה אחת אתה מחייבו, והיא אתה מחייבו משום שתי ערוות, והתנן הבא על קלתו חייב עליה משום קלתו, זה אחד, שתיים, ומשום אשת איש. בין בחיי בנו, בין לאחר מיטת בנו, ולא פליג אביודה, אביודה מסכים עם זה, אז יש פה אדם שבא על קלתו, ורואים שני חיובים, למרות שבפסוק של קלה, מובא המילה ערוותה. חשבנו לפני כן שערוותה ממעטת להוריד לחיוב אחד, ופה רואים ערוותה ושני חיובים, ורבי יהודה לא חולק על על המשפט, על הדין הזה שראינו במשנתנו. אנחנו ממשיכים בקושיה, מה נעשה לבינתיים עם המילה ערוותה, אם ראינו שזה לא מגביל לעונש אחד, לעבירה אחת, אלא כיוון דחד גופה הוא, אף אגב דתרי איסורי ננו, כתיב ערוותה. הלשון יחיד רק מצביע על על העובדה שהיא גוף אחת. זאת אומרת, יש אישה שהיא קלת, קלת אדם, וגם כעת נשואה לבנו, זה אישה אחת שהיא גם אשת איש וגם קלתו. החנמי, גם בעניין אשת אב שהיא אימו, כיוון דחד גופה הוא, אף אגב דתרי איסורי נינו, אשת אב וגם אימו, כתיב ערוותה, וזה לא בא למעט, אלא אמר רבה כסבר רבי יהודה. אולי לפני שנתקדם רק נדע שרשי פה מעריך מאוד, יש המון פרטים והסברים ש שרשי מביא כדי להבין מה רבה אומר. אנחנו ננסה להגיד את זה בקיצור, אבל הרשי בפתיחה מאוד חשוב, רשי אלא אמר רבה, בשורות הרחבות, באמצע הרחבות, רואים רשי אלא אמר רבה, לעולם מקרא כמה דאי בערוות אמך מיעוטה משמע, כדאביד דרשינן מעיקרה. זאת אומרת, אנחנו רשמנו את רבה כמספר שלוש, הוא בעצם חוזר למה שאביי אמר, אמך היא, וזה באמת בא למעט. ראינו קושייה מצד הגמרא הזה, מה נעשה עם הביטוי ערוות אשת אביך לא תגלה ערוות אביך היא, זה בפסוק ח'. רבה יגיד לנו שמה שמובא בפסוק ח' אין המובן שלו, או אין המטרה של ערוות אביך היא למעט. זאת אומרת שמה שראינו בפסוק זין, אמך היא, זה כן בא למעט, אבל מה שרואים בפסוק ח' זה לא, אין לו אותו מטרה למעט. אנחנו נחזור לגמרא, אלא אמר רבה כסבר רבי יהודה, ערוות אביך זו אשת אביך. זה בתחילת פסוק זין פרק י' ח', ערוות אביך לפי רבי יהודה, הוא אומר זה אשת אביך. ומייתי לה בגזרה שווה. זה ביטוי מאוד סתום, אבל אנחנו נסביר. אם אדם ניגש לפסוק הזה באופן פשטני ביותר, הוא קורא ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה. מה זה לא לגלות ערוות אביו? זה נשמע שהתורה אוסרת על בן לבוא במשכב זכר עם אבא שלו. והאמת היא שהחכמים שחוקים על רב יהודה תופסים את הביטוי ערוות אביך לא תגלה בדיוק במובן הזה. למה רב יהודה לא לומד ככה? כי יש לרב יהודה גזרה שווה, ומכוח הגזרה שווה ערוות אביך אנחנו לא פירטנו, לא זה עוד חזון למועד, אבל רק אומרים כעובדה, לרב יהודה יש גזרה שווה שצד אחד הוא הביטוי ערוות אביך, מזה הוא לומד אשת אביך ולא בא על אביו ממש. אז מכוח הגזרה שווה הוא מוציא את הפסוק ממשמעו, ומה היה משמעו? בא על אביו ממש. אז הגזרה שווה מוציא את המשמעות הפשוטה ומלמדת שמדובר על אשת אביו. רש"י מביא את הדבר הזה בשורה שלישית באותו דיבור שהתחלנו, והוא מציין נלמד בדף נון דלת עמוד א', הוא מביא את הפסוק שלנו ערוות אביך לא תגלה, זה אצלנו בויקרא י"ח פסוק ז', ויש פסוק נוסף בויקרא כ' פסוק י"א, ששם כתוב ערוות אביו גילה, ושם בפרק כ' פסוק י"א הוא בפירוש מדובר באישות, לא משכב זכר, כי שם בפסוק י"א בפרק כ' כתוב בתחילת הפסוק, ואיש אשר ישכב את אשת אביו ערוות אביו גילה. הגילוי ערווה של אביו היא בכך שבן אדם בא על אשת אביו. אז כמו בפרק כ' פסוק י"א מדובר על בן אדם שבא על אשת אביו, גם ערוות אביך לא תגלה בפסוק ז' בפרק י"ח אותו דבר, אשת אביו ולא אביו ממש. וזה מה שהגמרא אומרת פה, שלפי רב יהודה ערוות אביך זה הכוונה לאשת אשת אביך, ומביא את הפירוש הזה רב יהודה מגיע לזה על ידי גזרה שווה. ומשמע, אז כשקוראים את הפסוק עכשיו ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה, מה זה ערוות אביך? אמרנו, זה אשת אביו. מי זאת אשת אביו? ומשמע בין אשת אביו שהיא אמו, או בין אשת אביו שאינה אמו, כאילו אישה נוספת שאבא שלו לקח. אבל אשת אביו זה לא שולל אישה שגם אמו. אני מדלג לשנייה לקטע שסימנו בסוגריים. אמך היא משום אמו אתה מחייבו, והיא אתה מחייבו משום אשת אביו. אמרנו לפני הסוגריים שהביטוי בתחילת הפסוק ערוות אביך, בדילוג קראנו ערוות אביך לא תגלה, זה משמע שתי נשים, אשת אביו שאימו וגם המצב של אשת אביו שאינה אימו. עכשיו אם אדם בא על אשת אביו שאימו, כמה נחייב אותו? כמה עבירות יש פה? אז בפשטות יש שני עבירות, שתי עבירות, יש אשת אביו ויש אמו. בהמשך הפסוק, אותו פסוק, ובו כתוב אמך היא, וזה אומר לנו מה שהגמרא אמרה פה בשורה האחרונה, משום אמו אתה מחייבו, והיא אתה מחייבו משום אשת אביו. עכשיו בקטע שבסוגריים יש עוד אישה, אמו שאינה אשת אביו, מניין לנו שהיא גם אסורה? זה אמרנו מקודם, זאת אישה שהיא נאנסה על ידי אביו, זה אנוסת אביו, היא הולידה בן, אבל היא לא אשת אביו, בכלל לא, היא לא קשורה לאבא שלו חוץ מהמעש האונס שהיה. אז זה אמו שאינה אשת אביו מנהם, איפה נלמד שהיא אסורה? תמוד לומר, ערוות אמך לא תגלה. זה שוב פעם, זה באותו פסוק, פסוק פרק י"ח, פסוק ז'. רק נשים לב, כשקוראים את הפסוק הזה, אנחנו מחלקים את הפסוק בדרשות, אבל בפסוק כתוב ברצף, ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה. בדרשות האלו אנחנו קוטעים את הפסוק, אנחנו קוראים ערוות אביך ומדלגים על שני מילים, ואז קוראים ערוות אביך לא תגלה, ובנפרד קוראים וערוות אמך לא תגלה. אז אנחנו למדנו עד הנקודה הזאת, מניין רב יהודה שמי שבא על אישה שהיא אשת אביו וגם היא אמו, אותה אישה, אמו שנשואה לאביו, שלפי רב יהודה חייב רק עבירה אחת, רק משום אחת, זה בא מהביטוי אמך היא. אנחנו ממשיכים בדף נון דלת עמוד א', תניא קבתי דרבה, מאחר שאנחנו עסקנו הרבה בשיטת רבי יהודה, וגם אגב שיטת הרבנן, עמוד הגמרא הזאת, אמנם אנחנו גולשים מעבר לדף נון ג' של השיעור שלנו היום, אבל זה יהיה הרבה יותר קל ללמוד את זה כרצף מלהתחיל אותו כשיעור חדש. אז אנחנו מתכוונים בעזרת השם ללמוד עד המשנה לקראת סוף העמוד. אז יש כאן תניא קבתי דרבה, ברייתא שמסייעת לכיוון של רבה. מה זאת אומר כיוון של רבה? שאליבא דרבי יהודה, הבא על אשת אביו שהיא אמו, חייב אחת בגלל שכתוב בתורה אמך היא. זה מה שרבה אמר, ויש ברייתא שאמורה לסייע לו. נתחיל רק עם מה שרשי כותב, שיש פה פסוק שהברייתא תדרוש כמה פסוקים מספר ויקרא. במקור הזה שמו של רבי יהודה לא מופיע, ובכל זאת אנחנו יודעים שזו דרשת רבי יהודה, כי סתם ספרה זה המדרש על ספר ויקרא, ואם אין שם בדרשות המדרשיות על ספר ויקרא, אנחנו יודעים שזה בא מרבי יהודה. זה נקרא סתם ספרה רבי יהודה. הברייתא פותחת עם הפסוק בויקרא חף פסוק י"א, נציין את זה עוד פעם, גם בשוליים זה מופיע, ואיש אשר ישכב את אשת אביו, ערוות אביו גילה, מות יומתו שניהם דמיהם בם. אז הפסוק, רק אולי רק נציין, יש המון המון סימונים שאנחנו פה במפת התלמוד הוספנו. במבט ראשון זה נראה, אין מילה אחרת להגיד חוץ מבלגן, ויש לנו מפתח הברייתא למעלה, נושא סלש מבנה, כתבנו אותו, הבאנו את זה בשוליים, אנחנו נראה צורות בית בהמשך, וכתבנו במפתח הזה למעלה עונש ל, אנחנו נחפש עונש ל אשת אביו שאימו, אשת אביו שאינה אימו, אימו אנוסה, כוונה שאינה אשת אביו, כל שלושת אנשים ש הזכרנו מקודם. ובתורה אנחנו יודעים שאין עונשים אלא כן מזהירים, זאת אומרת שכדי שיהיה אפשרות להטיל עונש יש גם צורך בפסוק נוסף שבסגנון לא תעשה, לאו. אז היא נקראת אזהרה. אז אם יש פסוקים של עונש, אנחנו צריך להיות ש נגיד הקדימו לעונש, אני אומר את זה באופן ציורי, אלא שבנוסף לפסוק של עונש יש פסוק של אזהרה. אזהרה כוונה לאו. אז הבית, צורת בית, ישמש אותנו גם כן אזהרה לאלו דליאל. הערה, ברשע של הברייתא מובא בקיצור המקור לעונש לאמו שאינה אשת אביו. זאת אומרת, נאנסה על ידי אבא שלו. אבל בסיפה הדברים יובהרו. לכן סימנו הקטעים הקשורים לעניין. יש צורת פפיון כזה, מביא את המילה מניין, לעונש, לאמו שאינה אשת אביו. אז אם אדם מסתכל פה על הגמרות שלנו, אז כשרואים את הפפיון הזה, הוא יהיה קשור ומחובר דווקא לזאת, אמו שאינה אשת אביו. גם חיפוש למקור שיש עונש, וגם חיפוש למקור נצמצם את זה למקור לעונש לאמו שאינה אשת אביו. כפי שאמרנו, בברייתא זה יובא בהתחלה קצת בקיצור, אבל בהמשך הנושא יובהר בהרחבה. אז אנחנו, כדי להדגים את זה, כותבים פה בצד בסוגריים, יש לנו סוגריים בצורת זוויות, סוגריים כאלו, ובודלו לקשר בין שני הקטעים אלו. אז אם תסתכלו, בואו נסתכל ביחד בגמרא המסומנת. שורה שלישית רואים קטע בסוגריים בזוויות, ורואים הבלטה אמו שאינו אשת אביו, אמא של המניין. בהמשך, אם תצליחו למצוא עוד פעם קטע בסוגריים כאלו, רק תחפשו פפיון דומה, ורואים שמה אותו עניין, עונש מניין, ושוב פעם זה בעניין אמו שאינה אשת אביו, וזה קטע בסוגריים ארבע שורות. אז מה שמובא פה בתחילת הברייתא בקיצור יובהר שמה בהמשך לקראת סוף הברייתא. יש עוד סוג פפיון שמופיע, מניין כוונה לעזרה, שוב פעם באמו שאינה אשת אביו. והפס הכפול, כל פעם שאתם רואים את זה בברייתא הנוכחי, זה בא להבליט האישה הזאת, אמו שאינו אשת אביו. יש עוד דברים שמתרחשים בברייתא, אבל אנחנו החלטנו להבליט את הדבר הזה. אבל לא נשכח שהמטרה שהבאנו את הברייתא הזה לסיוע לרבה, ואולי נעשה מה שנקרא בלשון העם ספוילר, בסוף הברייתא, בסוף הקטע שבסוגריים, רואים הפסוק אמך היא, וכתוב שם משום אמו אתה מחייבו, היא אתה מחייבו משום אשת אב. בדיוק מה ש רב אמר כמקור לרבי יהודה, וכאן זה סתם ספרה, זה הליבה לרבי יהודה. כעת נפנה שוב פעם לתחילת הברייתא. איש פרט וקטן אשר ישכב את אשת אביו, משמע בין אשת אביו שהיא אמו ובין אשת אביו שלא אמו. ככה משמע המשפט, הביטוי, אשר ישכב את אשת אביו. יש עוד אישה שמעניינת אותנו, אמו שאינה אשת אביו מניין, כי זה מדובר על אנוסת אביו, והיא לא כלולה בביטוי אשר ישכב את אשת אביו, היא לא אשת אביו. זאת אישה שהיא הולידה בגלל שגבר אנס אותה. אז מניין שיש שיש איסור בדבר שבא לבוא על אמו שאינה אשת אביו. תלמוד לומר, וכאן אנחנו מצטטים את הפסוק בפרק חף, פסוק יוד א', זאת אומרת, אנחנו ממשיכים עם אותו פסוק, שכתוב, ערוות אביו גילה. מופנה בעניין גזירה שווה, כדי שהגזירה שווה יהיה חזק, בלי אפשרות להתקיף אותו, צריכים לוודא שיש ביטוי שהיא מיותר. זה הכוונה במילה מופנה. להקיש ולדון ממנו גזירה שווה. נציין, כפי שאמרנו בפתיחה לברייתא, שהקטע הזה שאתם רואים בסוגריים, הוא יורחב ויובהר לכמן. בהמשך הברייתא, לקראת סוף הברייתא. אז בינתיים אנחנו אומרים שמהביטוי ערוות אביו גילה ודרך גזירה שווה אנחנו נוכל ללמוד שיש עונש למי שבא על אמו אנוסת אביו. באותו פסוק כתוב מות יומתו בסקילה. אתה אומר בסקילה ראינו אלא באחת מכל מיתות האמורה בתורה. תשובה, נאמר כאן דמי אמבם, ונאמר באוב וידוני דמי אמבם. אגב, זה ראינו בתחילת הדף שלנו היום, דף נון גימול, היה תשובת אביי לרבי זירא, שלומדים דרך הביטוי גזירה שווה דמי אמבם שנמצא באוב וידוני, ומה להלן באוב וידוני כתוב במפורש בסקילה. אף כאן גם פה בעניין הבא על הנשים האלו שאנחנו ציינו מאותו פסוק ויקרחב פסוק י' א', גם פה העונש אף כאן בסקילה. גם פה שכתוב מות יומתו דמי הבם, סליחה הייתי צריך להדגיש את הביטוי דמי הבם, גם פה כמו באוב ידוני מדובר עונש סקילה. עונש שמענו, אז הוכחנו הצבענו על המקור של העונש סקילה. אז הרע מניין, אמרנו בהקדמה שכדי שנוכל להטיל עונש מסוים צריך להיות פסוק נוסף שמלמד שיש בזה לא תעשה, זה נקרא אז הרע. הפסוק שקראנו רק כתוב עובדה, כאילו לא כתוב לא תעשה, כתוב בפסוק שקראנו ויקרחב פסוק ילע, מה סך הכל כתוב שם? ואיש אשר ישכב את אשת אביו ערוות אביו גילה מות יומתו שניהם דמי אמבם, לא כתוב לא לעשות את זה, רק כתוב מי שעושה את זה ישלם בחייו. אז לכן אנחנו מחפשים פסוק נוסף שכתוב בלשון לא תעשה. אז אזהרה מנין, תאמור לומר זה אותו פסוק שהזכרנו כמה וכמה פעמים היום, פרק בויקרא, פרק י' ח' פסוק זין, ערוות אביך לא תגלה. עכשיו הביטוי ערוות אביך זו אשת אביך. אתה אומר אשת אביך אינו אלא ערוות אביך ממש, אולי הכוונה זה משכב זכר עם אבא שלו. אז נאמר כאן ערוות, פה זה כוונה י' ח' זין, כתוב ערוות אביך לא תגלה, ונאמר להלן ויקרא פרק ח' פסוק י' א', ערוות אביו גילה. מה להלן באישות הכתוב מדבר, ואיך איך אנחנו יודעים את זה? כי תסתכלו עוד פעם, ויקרא ח' פסוק י' א', אם זה לא כבר ידוע לכם בעל פה, כי שם כתוב, ואיש אשר ישכב את אשת אביו. כתוב אשת אביו, ומיד כתוב ערוות אביו גילה. אז אנחנו יודעים שערוות אביו גילה, מדובר בנושא של אישות, לא משכב זכר, אלא בעל האישה של. אז מה להלן באישות הכתוב מדבר? אף כאן, גם בפסוק, ויקרא י"ח פסוק ז', שקראנו, וערוות אביך לא תגלה, באישות הכתוב מדבר. אז שוב פעם, יש לנו את הפסוק, פסוק ז', ערוות אביך לא תגלה, אז ואהבת אביך, קבענו שזה אשת אביך, אז נמשיך בברייתא, ומשמע, מה שכתוב אהבת אביך לא תגלה, משמע בין אשת אביו שאימו, בין אשת אביו שאינה אימו, שתיהן הם אשת אביו. אימו שאינו אשת, שאינה אשת אביו מנהן, אותו אנוסת אביו, שהיא רק אימו, אין, אי אפשר לקרוא לה אשת אביו, מנהן, מנהן מה? מנהן לעזרה, כי קבענו כבר את הפסוק עם עונש, קבענו את זה למעלה, מה עם העזרה שיש על אמו שאינו אשת אביו? תמוד לומר, שוב פעם, ויקרא פרק י"ח, פסוק ז', ערוות אמך לא תגלה. אין לי אלא בעזרה שעשה הכתוב אמו שאינה אשת אביו, כי אמו שהיא אשת אביו. עונש מניין, ורשי פה, תאמינו או לא, הוא אומר מה שאנחנו ניסינו להדגים בסוגריים, כי רשי פה בדיבור המתחיל בעונש מניין, וזה רשי מופיע ברבע הראשון של העמוד, רשי כותב היינו אך תתחיל בה ליאל ושבקה. היה קטע בסוגריים, אמו שאינה שווה מניין בעניין העונש, ואמרנו שזה מופנה להקיש לדעת מניין גזיר השווה. כאן הגמרא חוזרת על העניין הזה, עונש מניין למי? לאמו שאינה אשת אביו. אז עונש מניין, אז לפני שנתקדם, רק נחזור על הנקודה האחרונה לפני הסוגריים, שבעניין עזרה אנחנו רואים שהתורה משמע אמו שאינו אשת אביו כי אמו שהיא אשת אביו, ושניהם יש עזרה. אמו שאינו אשת אביו זה מערוות אמך לא תגלה, ואמו שהיא אשת אביו זה ערוות אביך לא תגלה. אז בקטע של עזרה עשה כתוב זה כזה עונש מניין. תשובה, נאמר כאן ערוות אביך לא תגלה, וזה בעזרה, ונאמר להלן בעונש כתוב ערוות אביו גילה. אז יש בעניין, בעניין הזה של ערוות אביו יש לנו פסוק בעזרה פרק י"ח, כמובן בויקרא פרק י"ח הוא עזרות, פרק ח' זה העונשים. אז עכשיו, מה בעזרה? ראינו כבר מקודם בעניין עזרה, עשה הכתוב אמו שאינה אשת אביו כי אמו שהיא אשת אביו. איך ראינו את זה? שוב אנחנו רק חוזרים על דברים שאמרנו לא מזמן, שבעזרה התורה משווה ביניהן אמו שאינה אשת אביו, זה נלמד מהפסוק ערוות אמך לא תגלה, היא אנוסת אביו, ואמו שהיא אשת אביו זה מהפסוק ערוות אביך לא תגלה, והתורה השוותה ביניהם ששניהם בעזרה. אף בעונש עשה כתוב אמו שאינה אשת אביו כאמו שהיא אשת אביו. עכשיו, על אמו שהיא אשת אביו הפסוק אומר בפירוש, זה היה פסוק פרק ח' פסוק י' שכתוב במפורש איש אשר ישכב את אשת אביו ובהמשך מות יומתו שניהם דמי בם. אז גם כמו שבעזרה אנוסת אביו אמו שאינה אשת אביו כאמו שהיא אשת אביו, גם בעזרה נבין ש אמו שאינה אשת אביו כאמו שהיא אשת אביו. אמך היא, שוב פעם בויקרא פרק י"ח פסוק ז', משום אמו אתה מחייבו והיא אתה מחייבו משום אשת אב. דהיינו הפסוק בא למעט את את משמעות הרישה של הפסוק. הרישה של הפסוק כתוב ערוות אביך לא תגלה, וזה משמע גם אישה אשת אב שהיא אמו, אבל כמה עבירות יש בזה? אשת אב שהיא אמו, יש גם אשת אב ויש גם אמו. אז מה, הוא יהיה חייב שניים? אז בא ההמשך הפסוק, אמך היא למעית. משום אמו, אתה מחייבו ויתה מחייבו, משום אשת אב. וזה בדיוק מה שרבי יהודה אומר, זה סתם ספרה על ליבד רבי יהודה, וזה היה מקור, כמו שרבה אמר בעמוד הקודם. ורבנן, ערוות אביך, ממש הפסוק של ערוות אביך לא תגלה לפי רבנן, זה בעצם משכב זכר. רש"י פה אומר ערוות אביך ממש, אבל אשת אב לא רמיזה אחה. לפי רבנן הפסוק הזה לא מדבר על אשת אב. הלכך לא עתיה אמך היא למעותי. אני לא יכול למעט דבר שבכלל לא מוזכר. לפי רבי יהודה, אמך היא באה למעט משמעות הגרישה שהיה, שדיבר על אשת אביו שהיא גם אמו, באה אמך היא למעט. אבל אם הפסוק לא מדבר על אשת אביו שהיא אמו, כי ערוות אביך לפי רבנן זה משכב זכר עם אבא שלו, אז אמך היא לא באה למעט. ולדרשה אחרינה אתה כדלקמן. אנחנו נראה אחר כך מה אמך היא לפי הרבנן, זה יהיה מקור לעונש של אמו שאינו אשת אביו. וזה בעצם דבריו של רב שישה ברי דרבידי שהזכרנו בדף נון ג'. נמשיך בגמרא. אתה אמרת שלפי הרבנן ערוות אביך לא תגלה, הכוונה לאסור בן לבוא במשכב זכר עם אבא שלו. שורת הגמרא, הימי ועת זכר לא תשכב משכבי אישה. נפקא, זה הפסוק הידוע שאוסרת לחלוטין משכב זכר באופן כללי. אז אבא שלו הוא לא יוצא דופן, אז הוא כבר נאסר מבית זכר לא תשכב משכבי אישה. אז איך, למה הרבנן אומרים שערוות אביך לא תגלה? זה כוון אביך ממש. הגמרונה לחייב עליו שניים. מי שבא במשכב זכר עם אבא שלו הוא חייב משום משכב זכר, וגם משום ערוות אביו לא תגלה. יש אצלנו בגמרות המסומנות קטע ארוך שנמצא בסוגריים, ואנחנו מציינים בכוכבית בצד בתוך הסוגריים, הגמרא מרחיבה בעניין הבא על אביו חייב שניים. אחרי הסוגריים הגמרא חוזרת לדון במקורות של החיובים השונים הליבה הרבנן ורבי יהודה. הזכרנו כמובן עונשים, עזרות לנשים שונות, וזה יהיה נושא המשך הגמרא אחרי הקטע שבסוגריים. עם זה אנחנו נוכל ללמוד את הגמרא באופן ישיר. בשוליים יש לנו נושא וכתבנו הבא על אביו ממש, ושניים אחי אביו. טוב, אז אנחנו בגמרא שלנו אמרנו שלפי הרבנן מי שבא על אביו במשכב זכר חייב שניים. וכי דרב יהודה, רב יהודה לא נתבבא פה, זה אמורה, דאמר רב יהודה במסכת כריתות דף ג', נוכרי הבא על אביו חייב שניים, והבא על אחי אביו חייב שניים. מה זה נכי הבעל אביו? אמר רבא, מסתבר מילתא דרב יהודה בישראל בשוגג ובקורבן, והיידי כמר נוכי נשנה מעל יאו. מה שהופיע לפני שתי שורות, נוכי הבעל אביו, רבא מסביר, לא מדובר על גוי, מדבר על ישראל שלא עלינו הוא קיים יחסים משכב זכר עם אבא שלו. ולמה רב יהודה השתמש במילה נוכי, או עובד כוכבים, יש גרסה כזאת שאפשר לראות גם כן למה הוא דיבר בצורה כזאת, כי זה פשוט זה, 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 זה משנה מעליה זה לשון סגי נהור, לשון נקי, פשוט לא נעים להזכיר אפילו האפשרות שיהודי יקיים יחסים עם אבא שלו. אז כדי להימנע מלהזכיר תופעה כזאת על, עם ישראל, אז הוא משתמש בביטוי נוחי, אבל לא כאן הכוונה לנוחי, אלא הכוונה לישראל שבא על אבא שלו, אבל בשוגג. והחיובים שהוא הזכיר, שמי שבא על אביו חייב שתיים. מה זה שתיים? זה עניין של, מאחר שזה מדובר בשוגג, שני קורבנות. והגמרא אפילו מוכיחה את מה שאמרנו, דאי סקא דאיתך נוחי ממש, דינו מייני, ומה הדין, מה העונש שנופל על גוי שמקיים משכב זכר? קטלה דם בשוגג, חייב מיטה. אז מה זה חייב שתיים? אם ניקח את הביטוי המקורי של רב יהודה, הנוכי הבא על אביו חייב שתיים, ואם זה היה נוכי ממש, זה חייב מיטה. בתרי קט ניקטת איך, מה שייך שתיים? מה, אתה הורג אותו בשני מיטות? תניה נמי אחי, הבא על אביו חייב שתיים. בויתה שאומרת מה שרב יהודה אמר ליאל, שהבעל אביו חייב שתיים, כוונה שתי קורבנות, ומדובר בשוגג, שאפשר לדבר על קורבנות. קורבנות לא מביאים במעשה שנעשה במזיד, אלא במעשים בשוגג. אז הוא חייב שתיים משום ערוות אביך לא תגלה, ומשום משכב זכר. הבעל אחי אביו, זאת הדוד שלך, אחי אביו, חייב שתיים. אז יש כאן ברייתא סתומה, לא כתוב מי חיבר אותו, מהתנא שעומד מאחריו. איכא דאמרי דלא כרב יהודה, שהתנא זה לא כמו רב יהודה, כאילו זה לא יכול להיות לפי רב יהודה. למה? כי הבעל אביו חייב שתיים. טוב, אחד משכב זכר זה ברור, מה השני? השני זה לא, ערוות אביך לא תגלה. אבל מה לעשות, לפי רב יהודה ערוות אביך לא תגלה אינו ממש, זה אשת אב, וממילא הבעל אביו לפי רב יהודה חייב רק אחד, וזה משום משכב זכר. ולכן המקור הזה לפי הדעה הזאת היא אינה כרבי יהודה. אבל ואיכא דרמי, יש מקור, יש דעה אחרת לגמרי שאומר אפילו תימא רבי יהודה. אז איך זה שמי שבא על אביו יהיה חייב שתיים? אבל איך זה? ומי תילה בקל וחומר מאחי אביו, ומה אחי אביו? ואגב, בעניין הבא על אחי אביו כולם מסכימים שהוא חייב שתיים. אז אנחנו אומרים ומה אחי אביו דקורבה דאביו הוא חייב שתיים. אחי אביו הוא עשו לך, אבל זה רק בגלל שהוא בא דרך אבא, זה אח של אבא, אז הוא הקורבה של הדוד הוא דרך האבא כביכול. אז הוא מה אחי אביו דקורבה דאביו הוא חייב שתיים? אביו לא כל שכן שמדובר על אדם שבא על אבא שלו ממש, הוא ודאי שיהיה חייב שתיים. סגנון חקירה כזאת או לימוד כזה הוא מבוסס על מה שאנחנו קוראים קל וחומר, או דבר שבא מן הדין. הביטוי מן הדין הוא ביטוי שמתייחס לקל וחומר. ושתי דעות האלו, האם הבא על אביו חייב שתיים יכול להיות לפי רבי יהודה? אז לפי האיכא דאמרי השני, כן. ואיך יודעים את זה שחייב שתיים? בגלל קל וחומר. וכמפליקי בפלוקת דבי ורבה, שתי הדעות האלו שאנחנו הבלטנו עם פס עיקר דרמי אחד ועיקר דרמי שניים הם חולקים בפלוקתא דאביי ורבא. רבאי ורבא חולקים האם עונשים מן הדין. זאת אומרת, האם אנחנו יכולים לגלות בתורה שיש עונש דרך עשיית קל וחומר. מור סבר עונשים מן הדין. זה היה עיקר דרמי השני. כן, אני יכול להגיע למסקנה שיש עונש על דבר מסוים דרך חשיבה של קל וחומר. ומור סבר, הדעה הראשונה ששללה הדעה הזאת שבעל אביו חייב שם שיכול להסתדר עם רבי יהודה, הוא בדעה אין עונשים מן הדין. מבחינת פסוקים אנחנו לפי רבי יהודה לא יכולים למצוא שני פסוקים לשני האיסורים. משקף זכר מילא כן, אבל פסוק לבעל אביו מטעם לא תגלה ערוות אביו, אבל לפי רבי יהודה זה תפוס כבר למשהו אחר, ורק דרך קל וחומר נוכל לחייב משום בעל אביו. אז, אבל הדעה הראשונה פה אומר זה לא עובד, זה לא עובד, כי אין עונשים מן הדין. לא ממציאים או מגלים עונש אם הדרך לגלות אותו זה דרך קל וחומר. ורבנן, עזרה לאשת אביו מנה להוא, אנחנו שואלים את השאלה הזאת על איבא דרבנן, כי מבחינת רבי יהודה זה טופל ליעיל, כי היה לנו ברייתא שמסומנת במסגרת, קראנו לו סתם ספרה, זה על איבא דרבי יהודה, ושם רואים צורת בית וזה מביא את המילה עזרה, ושם דיברנו על עזרה למי? לאשת אביו. זה הכל היה לי בדרבי יהודה. כאן אנחנו שואלים לפי הרבנן, ורבנן עזרה לאשת אביו מנה להוא. רק נציין שאותם רבנן כבר תפסו את הפסוק אשת ערוות אביך לא תגלה לבעל אביו ממש. זה, אז מה המקור לעזרה לאשת אביו לאליבא דרבנן? תשובה נפקא להוא היא פסוק בויקרא פרק י"ח פסוק ח' מערוות אשת אביך לא תגלה. שוב פעם אנחנו רק מציינים כדי לעקוב אחרי המקורות שזה פסוק ח'. רבי יהודה, מה יש לרבי יהודה לומר לגבי הציטוט הזה? ההוא מבעי עלי לעזרה לאשת אביו לאחר מיתה. הנה זה נגיד אישה חדשה מבחינת הנשים שהזכרנו, או מצב חדש, זה אשת אביו אחר מות אביו. אז מניין שהיא עדיין אסורה? אז רבי יהודה אומר, אני יודע את זה מהפסוק ערוות אשת אביך לא תגלה, פסוק ח'. אנחנו בצד, יש לנו נושא חיפוש מקורות לעונש ועזרה בקשר לאשת אביו וכולי. הזכרנו אשת אביו לאחר מותו. יש במבנה צורת בית כזה מיוחד, עונש ועזרה בעניין אשת אביו לאחר מיתה, אחר מיתת אביו. אז אנחנו שאנחנו נפגשים עם צורת בית עם השפיץ מושחר, זה יהיה בקשר לאשת אביו לאחר מיתה. וגם הפסק כפול הזה הוא עם כאן ועוד כמה שורות, עוד צורת בית, וגם כן בהתייחסות לאותה מצב אשת אביו אחר מיתה, אחר מיתת אביו. אז נמשיך בגמרא. ורבנן, מה הרבנן, מצד הרבנן עזרה לאשת אביו לאחר מיתה, ההוא מסיפה דקרא נפקא, סוף פסוק ח' כתוב ערוות אביך היא. ורב יהודה, ההוא אותו ערוות אביך היא מבעי עלי, משום אשת אב אתה מחייבו, ואתה מחייבו משום אשת איש. זה קצת מזכיר גישת רב יהודה בנושאים האלו. התמקדנו הרבה זמן בעניין אשת אביו שאימו, רב יהודה דרך אמך היא צמצם את זה לרק איסור אם. דבר דומה פה, אשת אביו שהיא כעת נשואה לאבא, לפי רב יהודה אין חיוב אשת איש, יש חיוב רק אשת אב. וזה רב יהודה לומד מסיפה של פסוק ח'. יש כאן קטע בסוגריים בכוכביות בשוליים, כתבנו סוגריים לשם דילוג כדי לשמוע רצף הקריאה והדיון בשיטות. בתוך הסוגריים מובא קושיה ותשובה בשיטת רבי יהודה. אז אם אנחנו נקבל את העצה שלנו, רק נדלג על השלוש שורות האלו בקריאה הראשונית. ורבנן עונש דאשת אביו לאחר מיתה מנה לו. אז כפי שהסברנו מקודם עם הסימונים האלו, אנחנו מתמקדים בעניין אשת אביו לאחר מיתה, וטיפלנו לפני כן בעניין הלאו הקשור אליה, וכאן אנחנו מתעניינים ב מקול עונש. ההתייחסות פה בגמר זה לפי הרבנן, מנין להם את העונש לדבר הזה, אשת אביו לאחר מיתה. והמשך הגמר אומרת שבשם רבי יהודה מיתי לה וגזר השמה. לפי רבי יהודה זה לא כל כך שאלה, כי כבר אנחנו יודעים את התשובה, מנין רבי יהודה עונש לאשת אביו לאחר מיתה. הוא ילמד את זה כמו שלמדנו מקודם, כמו שב אזהרה משווים בינה לבין אשת אביו, אז כמו גם כן בעונש אנחנו נשווה. אנחנו נחזור לנקודה הזאת בהמשך, רק רצינו להדגים קצת את הרצף של הגמרא. אבל נחזור לקטע שבסוגריים וגם נציין מה אמרנו עד כאן, שלפי רבי יהודה הביטוי אהבת אביך היא שבפסוק ח' הוא בא למעט. במקרה שאדם בעל אשת אביו שהיא כעת נשואה לאבא שלו, מצד הפשטני היא אשת איש, היא נשואה לאבא שלו, בגלל שזה אבא שלו זה לא מוריד ממנה את העובדה שהיא אשת איש. אבל מבחינת עונשים או מבחינת קורבנות, יש לחייב את זה שעבר רק משום אשת אב ולא משום כך שהיא אשת אביו. שואלת הגמרא, והענן תנן הבעל אשת אב שהיא נשואה לאבא שלו, שהיא כעת נשואה אבא שלו בחיים, חייב עליה משום אשת אב ומשום אשת איש, בין בחיי אביו בין לאחר מיתת אביו. אגב, זה ציטוט ממשנתנו, בסוף משנתנו, ולא פליג רבי יהודה. ראינו במשנה קטע שרבי יהודה חלק, אבל לא על זה. אז מה רואים? שלפי, גם לפי רבי יהודה, מי שבעל אשת אב שבחיי אבא שלו חייב שתיים. אז איך אתה אומר לי מקודם שלפי רבי יהודה אהבת אביך היא ממעטת האיסור אשת איש? הגמרא נותנת תשובה פשוטה, אמר אביי פליג בברייתא. יש ברייתא שאפשר לראות שם שרבי יהודה חולק על מה שנאמר פה במשנה. ורבנן עונש דאשת אביו לאחר מיתה מנה להו, מנין לרבנן שיהיה עונש למי שבא לאשת אביו גם אחר מות אביו? בישלמה רבי יהודה מיתי לה בגזרה שווה, אלא רבנן מנה להו. לפי רבי יהודה אין בעיה, ויש כאן רשי בשלמה רבי יהודה דיאליף עונש מעזרה בגזרה שווה. ראינו מקודם את הציטוטים מויקרא י"ח פסוק ז', שפסוק של עזרה, עירת אביך לא תגלה, ופסוק י"א בפרק ח', פסוק של עונש, ששם כתוב עירת אביו גילה, ולפי רבי יהודה, כמו שבעזרות ראינו עזרות בוא נגיד לכמה מצבי נשים, כמה נשים, בין אם זה אשת אביך שהיא אמו, אשת אמו שאינה אשת אביו, אז כמו בעזרה השווינו בהם, אז גם בעונש נשווה בהם. אז גם את הדבר הזה, אשת אביו לאחר מיתה, כבר יש עזרה בשבילה. ראינו את זה מקודם, פסוק ח' בפרק י"ח, ערוות אשת אביך לא תגלה. אז אומרים, כמו שבעזרה היא דומה לאשת אביו, אז כמו כן בעונש. אז הכל זה בשלמה רבי יהודה, אצלו אין בעיה למצוא המקור לעונש לאשת אביו לאחר מיתה. אלא לרבנן, אלא רבנן מנה להוא, אמרי לך, ההוא ערוות אביו גילה. זה בויקרא פרק ח' פסוק י"א, דמפיק לה רבי יהודה לגזרה שווה, מפקי לאינו הרבנן לעונש דאשת אביו לאחר מיתה. ורבנן עונש לאמו שאינה אשת אביו מנה להוא. שוב פעם אנחנו מפנים את השאלה הזאת לרבנן, מבחינת רבי יהודה, אמו שאינו אשת אביו, זה ראינו כבר, טיפלנו בזה בברייתא, אמו שאינו אשת אביו מה אזהרה. לפי רבי יהודה זה היה מויקרא י"ח פסוק ז', ערוות אמך לא תגלה. אבל לפי הרבנן, מאיפה הם לומדים את הדבר הזה, עונש לאמו, עונש לאמו שאינו אשת אביו? רק רוצה לתקן, המקור לרבי יהודה, עונש מניין, זה היה דרך הגזרה השווה. לפי הרבנן אנחנו שואלים, עונש לאמו שאינו אשת אביו מנהל הוא? אמרה שישה ברייד רבידי, אמרה אמך היא. עשאה כתוב לאמו שאינו אשת אביו, זה אנוסת אביו, כאמו שהיא אשת אביו. ואמו שהיא אשת אביו, אני מדגיש פה את הביטוי אשת אביו, בה יש עונש, כמו שכתוב בויקרא כ' פסוק י"א, ואיש אשר ישכב את אשת אביו וכולי. הבא על כלתו. הגמרא שואלת, ולחייב נמי משום אשת בנו? במשנה ראינו שהבא על כלתו הוא חייב משום כלתו, משום אשת איש. למה לא לחייב גם איסור כזה, אשת בנו? אמר אביי, אביי מסביר למה זה לא נחשב עבירה נוספת. וכשאנחנו מדברים על ריבוי עבירות, זה בא לידי ביטוי במיוחד בשוגג ובמספר הקורבנות שאדם חייב להביא. וברשי, קצת למטה מפה, נחייב נמי משום אשת בנו, דהה שני להבים ושני שמות הן, ערוות כלתך לא תגלה, אשת בנך היא לא תגלה ערוותה. אז רואים שקיים כזה שם אשת בן. למה המשנה לא מחייבת משום זה בנוסף לחיובים שכבר צוינו, הגמר עונה. אמר אביי, פתח הכתוב בקלתו וסיים ואשת בנו, לומר לך, זו אי קלתו, זו אי אשת בנו. מה פירוש הדברים? רשי אומר, וסיים ואשת בנו, תכתיב, היא. קראנו את הפסוק פה ברשי לפני שתי שורות, אשת בנך היא. המילה היא, ומשמע, היא האמורה ברישא דקרא. זאת אומרת, מה שהתורה קוראת לה אשת בנך, היא זאת קלתך שמוזכר בתחילת הפסוק. ומילים אחרות זה אומר ששתי השמות האלו בעצם אחד. ועיד אבא בכתבי וחייב עלה אף לאחר מיטה. זה שיש כפילות קלתך ואשת בנך, זה מטרה אחרת, זה לחייב עלה גם אחר מיטה, אבל לחייב חותנה שבעל קלתו איסור נוסף מקלה ואשת איש, גם משום אשת בנך, זה לא. האשת בנך שמוזכר פה כמין כפילות, שוב פעם זה בא לחייב על קלתו אחר מיטת בנו. עד כאן שיעורנו להיום.